שלום לכולם, אנחנו בפרק שני בפרקי אבות, המשנה הרביעית מדברי הלל בפרק הזה. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום, קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. לפני הפרטים שניגע בהם בקצרה במשנה, הנושא שלה זה הריבוי. אמרנו שחיפשנו רצף לארבעת המשניות הללו, בפרק הראשון היו שלוש משניות של הלל, וראינו שהם לכאורה בן אדם למקום, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, סביב יסוד הענווה. לכאורה המשניות הללו אנחנו מציעים שכוונת הלל, אולי בין השאר בכוונתו של הלל, זה בעצם ארבע משניות שעוסקות בשלום ובסכנה על דרך השאלה מה עלול לקרות בצורה לא נכונה של הופעת השלום. הרי הלל אוהב שלום ורודף שלום, וזו מידתו. ודיברנו על כך שהמשנה הראשונה מבין הארבע עסקה באל תפרוש מן הציבור, והסכנה של המקום הפרטי כמה רעוע. והמשנה השנייה דיברה על אין בורי רכת, ולא אמר את חסיד, על דרך השלילה, הסכנה שבלי לקנות דעת של תורה, אין תיקון של המציאות. יש בור, כמו שדה בור, המציאות כולה היא מציאות לא מתוקנת. התיקון המלא הוא, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, כי מלא ארץ זה את השם כמים למכסים. אתמול עסקנו במשנה של הגולגולת, והקבלנו את זה לסוגיה בסוכה, והבנה שבעצם מעבר ליסוד בפשט של המשנה על מידה כנגד מידה, ההבנה בעצם שהמחשבה שבעולם החברותי, הכוח, הזרוע, מי שבראש הפירמידה, כך מנהלים את העולם, זה הסידור של המציאות, כן? האמת עומדת פנימה לעצמה, שלום תמיד עסוק בסידור המציאות, אפשר להתקלקל ולסדר אותו לא נכון, בכוח הזרוע, וראינו איך הגולגולת הזאת היא נשטפת, היא כולה רגל מול רגליו של הלל שמוליכו אותו למקדש, והסוגיה שם בשמחת בית שואבה בסוכה דף נון ג'. ולכאורה עכשיו משנה רביעית נוגעת ביסוד הנוסף של תפיסה לא נכונה של השלום, וזה הריבוי. הריבוי שייך אל השלום. האמת שייכת למספר אחד, האמת עד לעצמה. האמת לא מצד עצמה לא מעניין אותה מה קורה בעולם. היא נמצאת מצד האמת של עצמה. אמנם, כמובן שהאמת רוצה לתקן את הכל, אז אכפת לה גם מה שקורה בחוץ, אבל קודם כל איש האמת, העולם בעד, העולם נגד, הוא באמת שלו. לכן האמת שייכת למספר אחד, כמו שמבאר המהר"ל בכמה מקומות. השלום שייך למספר שלוש, אחרי שהמחלוקת היא בשניים, השלום עושה שלום בין המחלוקת, בין שני כוחות ואילך. לכן מי המספר שלוש, יש כבר צורה הנדסית, כבר הקווים יכולים להתחבר לאיזשהי מבנה, כך אומר המהר"ל. מי המספר שלוש ומעלה? השלום יכול לבוא בעצם להתחיל ולפעול. ובשלום יש ריבוי שיכול להביא לברכה, שיש לך תזמורת עם המון הגנים, ואתה יכול להתאים לכל אחד את המקום שלו, וממילא קיבלת באמת ברוב העם, אדרת מלך, יש איזה תיקון שלם שמתואם מכל הכוחות כולם, וגם זה יכול להיות הפוך, שמרוב ריבוי, לא רק שאתה לא יודע לתאם בין כולם, או יכולות להיות מלחמות, אלא עצם הריבוי. לפעמים מרוב ריבוי נופלים בשטחיות, ואז השלום יכול להיות כבר פשרנות, וכניעה, ובלי בערה, ומקום מאוד מאוד מקולקל שההצלחה היא בריבוי, בכמות, למי יש יותר בכל תחום. ואז כבר הדברים לא נמדדים מצד האמת שלהם, מצד הדיוק הפנימי שלהם, מצד הכוונה שלהם, אלא פשוט בכמות. והכמות מביאה איתה את הנזקים, כי היא שמה את הדברים כבר בתופעות לוואי של הכמות, ולא בתהליך הנכון. יש דברים שהכמות היא כן טובה, כי אתה עוסק בדברים טובים שהמסה הקריטית לטובה, מביאה לברכה, ויש דברים שהמסה הקריטית לרעה, מביאה לרעה. והשאלה תמיד בשלום, אם הוא מחובר לאמת, זה האם הריבוי מתאחד סביב האחד. האם יש מנצח לתזמורת? האם יש רמטכ"ל לכל השת"פ של כל הכוחות? האם יש איזה משהו שסביבו, החיבור בין כל הכוחות, מביא סביב האחד? היחד הוא סביב האחד, השלוש הוא סביב האחד. וזה בעצם הבירור שגם מתרחש פה בסוף המשנה, אבל זה כל לכאורה המבנה הכללי, אם אנחנו מבינים נכונה, והקשר למשנות הקודמות. לא ליפול במקום של השלום, במקום הלא נכון שלו. ואז אתה חושב שהשלום מביא להרבה מקום של בחירה, כי יש ריבוי, אז יש בו בחירה, הוא מביא להרבה שפע כלכלי, כל מקום שמרמים את דגל השלום, דגל השלום זה לאו דווקא לטובה, כי זה גם לא לטובה, אבל כל מקום שזה הדבר, אז השת"פ, השיתוף פעולה, מביא לרווחה כלכלית, מביא להרבה הזדמנויות, כל מקום שטוען בשם אמת, שהיא לבדה הנקודה שעליה פועלים, שהוא יכול להיות שזה שקר גדול, אבל מדמיינים שזאת האמת, לא תמיד השפע הוא הנקודת מרכז, אפילו הוא מפחיד השפע, ולטוב ולרע, יש יותר מציאות של צנע, או של עולם פנימי של צניעות, או גם צנע שהוא לא טוב, צנע של חיסרון. אז בתוך הריבוי הוא תוצאה ישירה של שלום. ויש בו של תפיסת השלום, תפיסה החברותית, תפיסה של ריבוי כוחות מביא ברכה. ריבוי כוחות גם יכול להביא כללה. ועכשיו בואו ניכנס מתוך זה לפרטי המשנה. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. זה שאדם מרבה, דור של שפע, כן, דור של שפע, אז יש מחלות מרוב שפע, מחלות שומן. כן, בסוף הריבוי בשר הוא גם מרבה רימה. צריך שלא יהיה מצד אחד רעב, שבו אדם מת מרעב, אבל גם ריבוי בשר, בסוף מביא לי יותר רימה, יותר תולע. הייתה לי שכנה, ניצולת שואה, שהייתה רואה אותי בתור רווח, יורד עם עסקיות זבל, כי יש לך תינוקות, יש לך הרבה הרבה חיתולים, וזה אמרה לי, בחור צעיר, אני הייתי בשואה. הייתה אומרת לי, לפי כמות הזבל, יודעים כמה יש שפע בבית. לנו לא היה זבל. לנו לא היה זבל. צמר, נכון? זה, אני לא אשכח, גברת לנגה זכה לברכה, אישה צדיקה, נפטרה לפני הרבה שנים. עכשיו, אני אמרתי עצמי, זה שיעור נתנה לי ברב קוק. כולם אומרים שיש כל כך, לא, לא כולם, אבל יש אומרים שזבל, הרבה זבל בדור הזה. תבינו כמה שפע. זה לא סותר שאת הזבל צריך לזרוק, לא להשאיר אותו בבית. בכל מקרה, אז באמת, המרבה בשר מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. זה היסוד השני. אנחנו שוב לא רוצים חיים של עוני. ודירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. אבל שאדם מרבה נכסים, הוא גם מרבה דאגה. כי צריך לטפל בכל הנכסים. צריך לטפל בהם ולדאוג לכל דבר ולטפל בו, וזה שואב זמן. יש מחיר לכל דבר. ריבוי נכסים הוא מביא דאגה, ודאגה לא מאפשרת להיות פנוי לחוכמה, פנוי לעבודת השם. לכן צריך לדעת שריבוי נכסים הרבה דאגה. אז מה המיצוע הנכון בין הצרכים לבין המותרות? זה כל אחד צריך לעסוק בעצמו. אנחנו היום בדור מה זה אנחנו היום בדור? לפני בערך 1,000 שנה, כשהייתי בן 20, אז לא היה פלאפונים, ולא היה להתקשר הביתה. מה היה? טלפון שאתה שם את הטלקרד או את הסימון, ולנשואים אפשרנו לדבר בשעתש, ואנחנו פעם בחודש מדברים בבית, אומרים שאנחנו חיים והכל בסדר. פעם בשבוע במקרה הטוב, במקרה לא טוב, פעם בחודש, כל אחד היה מתקשר להגיד. היום זה כבר לא מותרות, אם אין פלאפון, רגע אחד, שנייה, לא נדע מה קורה עם הילד, צריך לדעת מה קורה איתו. רכב היום הרבה פעמים לאנשים זה כבר נצרח כי מקומות עבודה התארכו, אבל לא כל דבר הוא באמת לא מותרות. יש דברים שהם כן מותרות, ולא כל, לא כל סוג פלאפון הוא לא מותרות. יש דברים שהם כן מותרות. ואדם צריך לדעת, כל דבר שאתה עוד מתעסק איתו, זה עוד פניות להתעסק איתו, ולארגן אותו, ולדאוג אותו, ולהחליף ולתחזק אותו, וכל דבר שאתה מתעסק. אז אדם יכול להרבות בנכסים, ויש לזה את הברכה שלו באושר הכלכלי. יש לזה חיסרון שבסוף הוא גם הרבה דאגה. ומה המצווה? כל אדם צריך לחוז בצווה, לדעת שהריבוי בזה יש בו סכנה. מרבה נשים, מרבה כשפים. טוב, זה שיעור שלם באור הבית, לא ניכנס עכשיו לכולו, אבל הוא קשור ליסוד כוח המדמה. ובכלל צריך לדעת שכל מה שלומדים בחזל, אסור לתפוס צו לצו וקו לקו, בטח לא בסוגיה של איש ואישה. על זה מה אומר רב ציודה, הכהן קוק, היה אומר שצריך את הסוגיה בפרט של איש ואישה, ללמוד לא צו לצו וקו לקו, אלא לראות כל המכלול. משורה בחזל את כוח המדמה, שהוא מאוד חזק אצל נשים, לטוב ולמוטב, כמו כל כוח. כמו כל כוח. יש כוחות שהם יותר חזקים אצל גברים, לטוב ולרע. והכוח הזה, כשהוא עולה למקום העליון, זה בינה יתרה, וזה אברהם תפל לשרה בנביאות, ושהוא רד למקום הלא נכון, הוא עלול ליפול למקום שהכוח המדמה, הפחד הדמיוני, מנהיג חלק דברים מהחיים. זו סוגיה שלמה שאליה אני לא נכנס כרגע, תדרוש הרבה יותר מהזמן הקצר, מרבה שפחות, מרבה זימה. שיש מציאות של שפחות, וזה מציאות מקולקלת שזה לא עכשיו שכירה, על פניו היא שכירה, אבל יש פה איזה כפיפות, עלולה להיות מציאות של ערבוב, בין בעצם העובד מעביד לבין קשרים רגשיים ונפשיים, זה יכול להרבות זימה. כנגד זה התורה אמרה שאם יש שמה עברייה, חייב להיות שאם הוא רוצה את האישות, היא שרק סותר נותר לו גב יש את איש, ואין דבר כזה של משהו ביניים. אבל אומר הלל, תדע לך, המציאות הזאת יכולה בסוף להביא לזימה. מרבה עבדים, מרבה גזל, כי עבדה בהפקר אני חלו, וגם הוא חייב לעמוד במשימות של האדון, והוא מפחד שהוא לא יעמוד בהם, אז הוא עלול ללכת ולהשיג את זה, להשלים אליי ממחוזות אחרים, כי הוא חייב עכשיו להראות את המפקד שהספקה, יש את בזמן, את מה שצריך, ואז עלולים לבוא ולפשוט ידיהם בפלוגות אחרות ולקחת להם את הציוד. מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. אמר רב גרשון אדלשטיין, אריך השם ימיו ושעותיו בנעימים. אמר בקורונה, אמר שהיה סגר ולא אפשר להיות בישיבות. אמר משפט קצר, עם הרבה תבונה. אמר אנחנו במציאות שבה אפשר מרבה תורה, מרבה חיים, אי אפשר כגם מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. והוא חידד בזה. תורה זה תמיד. יש ישיבה, אין ישיבה, אין מצב בלי תורה, זה החיים. אבל כשאדם לומד בישיבה הוא מרבה חוכמה. זה שכל אדם צריך קביעות לתורה וקשר לתורה, זה החיים. אי אפשר בלי זה. אבל צריך לדעת שכשאדם לא זוכה להיות קשור לישיבה ולומד בישיבה, הוא ממעט את החוכמה. זה לא אותו מדרגה. אז גם שאין ישיבה, יש הרבה תורה והרבה חיים. ועכשיו צריכים לשמור על החיים, ואי אפשר ישיבות, זה סגור. אז הוא אמר, הוא הצדיק את זה לאותה תקופה. אבל יש חיסרון של מרבה, שאין ישיבה, אין חוכמה. וצריך לדעת, ללמוד מזה, שאדם נמצא בישיבה, כמה הוא צריך להסתער על כל דקה, ועל התקופה הזאת, שהיא לא חוזרת בקלות. צריך לזה להיות גיבורים, לפנות זמנים קצרים או יותר, למען שנת שבתון חלקית, או למען חודש, או למען ימים, שאדם בא ומפנה את כל כולו, עד שהוא זוכה כבר להיות אולי בפנסיה, ויש הרבה יותר זמן להיות כל הזמן בזה. אבל זה הזמן. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה עצה, מרבה תבונה. אדם הולך להתייעץ, הוא מרבה תבונה. כמו לא הביישן למד, אז פה זה לא רק בגדר של ללמוד, של להתייעץ. העצה נותנת לך תבונה, להבין דבר מתוך דבר. הדאגה בלבי שישכנה, אל תקי ישכנה לשיחנה, אומר הפלא יוצא תלמיד חכם, שאדם צריך לבוא להתייעץ עם תלמיד חכם. זה נותן לו בינה, מרבה עצה, מרבה תבונה, תתייעץ, תתייעץ. ברוך שם בישיבה יש כל כך הרבה חזק את הנושא של הליווי, להרבות בזה עצות, להרבות בזה עצות, להתייעץ, ולא רק על איזה בעיה נקודתית כזאת או אחרת, שהיא הכי חשובה, אתה צריך לטפל בה, אלא בכל דבר בעבודת השם. יש לך חצי שעה עם הרב שלך? תתייעץ. תתייעץ אפילו לדברים, לא רק על משהו נקודתי. שאלת את הדברים בעבודת השם, מרבה עצה, מרבה תבונה. ומתוך זה, הבינה גדלה. מרבה צדקה, מרבה שלום. שאדם נותן צדקה ומרבה בצדקה, זה יוצא ריבוי. הנה עכשיו עברנו לריבוי החיובי. עברנו כבר במרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום. ככל שאדם יותר נותן לאחרים, אז ברגע שאתה נותן, אתה הבאת ברכה לשם, הבאת הקישור, הבאת החיבור, הדבר הזה יוצר קרבה. ככל שהרבית בצדקה, הרבית בשלום. ועכשיו, מתוך כל הריבוי הזה, אנחנו מגיעים שאדם נמנע מריבוי רע. ועוסק בריבוי הטוב, קנה השם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי עולם הבא. אז רק פרט לפני המהות של המשפט הזה, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי עולם הבא, לפני חיינו מרבה תורה, מרבה חיים, זה היה לעולם הזה כבר, פה זה היה לעולם הבא. אבל עכשיו כלפי כללות המשפט, קנה השם טוב, קנה לעצמו, זה האחד שמחבר את הכל. כי אם אדם נופל בריבוי בלי האחד, בסוף מרבה גזל, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה שפחות, מרבה זימה, או אם בסוף מרבה דאגה, או אם בסוף מרבה... בסוף השם הטוב ייפצע וייפגע. שם טוב זה לא מיתוג, שם טוב זה לא יועץ תקשורת. שם טוב זה מעשיו של הבן אדם שמלפי תורה. השם טוב זה למעשה, ביחס לאדם עצמו, זה מכלול כל חייו. השם הטוב זה בעצם איך כל מופעי חייו, בסוף, 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 זה הכותרת שלהם. זה הכותרת שלהם. כי בסוף מה זה שם טוב? יכול להיות שהאדם עשה המון מעשים טובים, ובדיום יש לו קטם של מעשים רעים, או מעשה מאוד רע שהוא עשה, והדברים לא מתכנסים לדמות אחת. ואז נפגע השם הטוב. הוא חילל שם שמיים חלילה, ושמו הטוב נפגע למה? כי הוא מצד אחד הרבה דברים טובים שהוא עשה. אין לך אדם שלא עושה דברים טובים. אבל הוא עשה גם דברים מאוד מאוד רעים. ועכשיו הוא נשאר בריבוי, בלי אחד שמחבר את הריבוי. אז אין שלום בתוך עולמו, ואין כותרת אחת שהיא אמת אחת שהיא תוכן השלום. אין כלי מחזיק בחי אלא השלום. ומהי הברכה? שתי פסקאות ברב קוק אומרות שזה האמת, שתי פסקאות אחרות אומרות שזה הנועם, שזה עניין אחר. הנועם זה התוך של השלום, זה שתי בחינות שונות. אבל הבחינה של האמת זה בעצם היסוד שהוא מקפל את כל הריבוי למקום אחד. ולכן כשיש נתק בין החלקים השונים מופעי חייו, הוא במחלוקת פנימית ואין לו שם טוב. ואז הוא גם לא קונה קניין אמיתי שהולך איתו לחיי עולם הבא. ולכן הכל מתאחד סביב אותה נקודה של קנה לו שם טוב, קנה לעצמו, זה לעצמו. זה בסוף הקניין העצמי, כל השאר זה ריבועים, אבל זה בסוף מתאסף לעצמו. רק שבכל הריבועים הטובים, הם מתווספים לקניין העצמי. כי בסוף העצה שהוא קיבל, כי בסוף הישיבה שהוא הרבה חוכמה, כי בסוף השלום שהוא קנה, כל זה יוצרים בסוף בה, קנה השם טוב, קנה לעצמו. שזה בסוף הנקודה. אשר מי שגדל בתורה, כן? גדל, גדל בשם טוב, גדל, כן? ההתגדלות הזאת היא יוצרת בעצם מציאות של השם הטוב עצמו, זו תוצאה של כל מה שאדם פעל בריבוי חייו. ואומר לך הלל, אומר לנו הלל, יש המון ריבועים בחיים. אל תיפול בריבועים שמוציאים אותך מהסיפור האמיתי, ותרבה בריבועים שמסוף מביאים אותך אל האחד הכולל את הכל. כתר תורה, כהונה ומלכות, זה עדיין לא האדם עצמו. כמו שהמפרשים מסבירים שם, אם בסוף יש לאדם כתר תורה, אבל אין לו שם טוב, אז בסוף כל הכתר תורה נופל. בסוף כל הכתרים, המפגש ביניהם לבין האדם, זה הקנה שם טוב לעצמו. יהודי שקידש את השם זה ישראל אשר בך התפאר. זה ישראל אשר בך התפאר, כלומר מתגלה שם השם בו. ובלי השם הטוב, אז הכתר התורה עצמו, יש בחינה שהוא מתעלה על גביהם, ויש בחינה במפרשים, שהוא זה שבסוף מוריד אותם אל המעשה. כי אם יש לך מלך ואין לו שם טוב, אז זה מלכות רעה, יש לך כהן ואין לו שם טוב, אז זה כהונה רעה. אז כל הכתר תלוי אחד בשני. אבל המפגש בין הכתר לבין העצמו, זה השם טוב. כשאדם קנה כתר תורה, וזה נפגש בו, במעשים הטובים שבו, זה הסוד שכתוב בכתר שם טוב, שבניגלה הוא מתחת לשאר הכתרים, כמו המלכות, כמו בעצם העירת שמיים, ובנסתר הוא עולה מעל כל הכתרים, כי בעצם זה ההתמזגות בין האדם לבין הכהונה התורה והמלכות. ולכן זה קנה לעצמו. בלי זה, הכתר תורה עוד לא קשור אליו. לכן עיקר עבודה על כתר תורה, זה פעד במלך תוכל, זה הביטול לקנות. והמפגש בין התורה לעצמו יוצר את השם טוב שנולד מתוך התורה. לדעת הרמב״ם, כתר שם טוב עולה על גביהם זה מתוך התורה, ולדעת אחרים מתוך שלושת הכתרים, במפגש שוב, עם היסוד של עצמו, לכן זה נמצא בתוך עצמו. אז בכל מקרה זה המשנה הרביעית, אנחנו חותמים בזה את היסוד של ארבעה משנות של הלל, ומחר אנחנו מגיעים בעזרת השם לתלמידיו, תלמידם של הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי, עד כאן להיום.